קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
הרב שאול ישראלי נולד בסלוצק בחפי תמוז תפרי סמכתת. אביו היה תמיד חכם רב מפורסם בשם הרב בנימין יזרעאלית. אחרי זמן קצר, אחרי שרב שאול נולד, כמה שנים לאחר מכן המשפחה עברה במקום שאביו כיהן כרב. אבל כשרב שאול היה כבר נער צעיר, הוא רצה לגלות למקום תורה, והוא הגיע לעיר מולדתו לסלוצק, ללמוד בישיבה המפורסמת שם של סלוצק. שם הוא התקרב לרבי סר זלמן מלצר, שהיה ראש הישיבה. רבי חזקאל אברמסקי היה גם שם כמנהל הישיבה. מעניין ששנים לאחר מכן אותם השלושה אנשים נפגשו בארץ ישראל. בכל אופן, הוא כילד, כנער צעיר, הוא הרגיש שחשקה נפשו בתורה, ודווקא רצה ללמוד בארץ ישראל. אמנם, הסיכון היה רב, לקבל רישיון לעלות, לא היה קל בכלל להגיע לארץ, אבל יותר בעייתי היה לעזוב, לקבל רישיון עזיבה. ולא קיבל רישיון כזה, ולכן חשב אולי כדאי לנסות לברוח, להבריח את הגבול, כדי להגיע לארץ ישראל. אמנם הדבר הזה היה כרוך בסכנת נפשות. אם היו תופסים אותו, העונש יהיה חמור מאוד. הוא הלך להתייעץ עם הרב של מוסקבה באותו זמן, הרב קלמס. אותו רב גם כן הגיע לארץ והיה פעיל ברבנות הראשית, והרב שאול חזר ונפגש איתו אחר כך בארץ ישראל. אותו הרב החליט לעשות גורל הגרא. פתחו את התנ"ך והגיעו לפסוק, פנו וסעו לכם המדבר הדרך עם סוף. והם, זה לא היה רק שאול ישראלי הצעיר, היה גם הרב סולומן, שאחר כך היה רב בפתח תקווה, ועוד אחד, שביחד הצליחו, קיבלו את העצה כאילו של גורל הגרא, ועלו לארץ, והצליחו. הרב ישראלי רצה ללמוד דווקא בישיבת מרכז הרב, ישיבה מרכזית שהרב קוק יסד. ושם הוא התפרסם כאחד מהתלמידים המובהקים של הישיבה, ושמו הלך לפניו. בחרו בו להיות רב בכפר הרועה. הרבה שנים הרב ישראלי היה בכפר הרועה, ושם באיזשהו שלב הוא שינה את שמו מישראלית לרב ישראלי, לשאול ישראלי. הגיע לכפר רועה, ושם הרבה שאלות הופנו אליו בענייני חקלאות, בענייני מצוות התלויות בארץ. ואחד מן הנושאים שעניין אותו כל חייו, היה מצוות התלויות בארץ, אפילו יסד מכון לחקלאים, לחקלאות על פי הלכה, ו היה ישב שם על התורה ועל עבודה בכפר רועה הרבה שנים. באותו זמן, לא רחוק מכפר רועה, מעבר לחדרה, הקימו ישיבה תיכונית מדרשיית נועם. וזאת הייתה הישיבה הראשונה, התיכונית הראשונה, שפתחו מסלולים ללימודי חול, ואחד מן הנושאים שהם חידשו במדרשייה היה נושא של מחשבת ישראל. הרב יוגל, ראש מדרשיית נועם, פנה לרב ישראלי וביקש ממנו ללמד מחשבת ישראל במדרשייה. והרב ישראלי נענה לבקשתו, והקים חוג של מחשבת ישראל במדרשייה. יתרה מזו, לא היה ספר שאפשר להשתמש בו כטקסט. הרב ישראלי חיבר ספר שיצא במהדורות שונות והתפרסם מאוד, ספר פרקים במחשבת ישראל, שבו הוא ליקט ואסף ואף פירש והרחיב, כתב הקדמות על נושאים שונים במחשבת ישראל. אחרי שנים, הרב ישראלי התבקש להגיע לירושלים להיות דיין בבית דין של ירושלים. הוא הסכים לזה והגיע לירושלים. עזב את כפר הורה והתבקש מרב צבי יהודה להעביר שיעורים כלליים בישיבה, במרכז הרב. שנים רבות הרב ישראלי העביר שיעורים שבועיים במרכז הרב. תלמידים אף הגיעו לביתו בקריית משה ללמוד שיעורים אצלו, והן עכשיו כראש הישיבה במרכז הרב. אחרי כמה שנים פנו אליו שני אברכים, שני תלמידי חכמים צעירים, וביקשו שהוא יעמוד בראש מכון חדש של ילמדו שם אברכים שמתמחים בדיינות. וקראו למכון הזה מכון ארץ חמדה, כולל ארץ חמדה, שהרב ארנרייך והרב קרמל היו הצעירים שפנו לרב ישראלי לעמוד בראש המפעל הזה. ואכן כך עשה. אז אם נסכם את התחומים שעניינו את הרב ישראלי יותר מכל תחום אחר, כמובן בעניין, נדבר על ענייני הלכה, אז מצוות התלויות בארץ, פסקי דין שהוא פסק אותם בתור דיין, ובמיוחד הלכות מדינה. הרב ישראלי רצה לברר שאלות הלכתיות שקשורות להקמת המדינה, למדינת התורה. הרבה מן המאמרים שלו הודפסו בהתחלה בכתבי עת. הרב ישראלי פעם ערך ביטאון תורני של הפועל המזרחי בשם התורה והמדינה. והוא היה שם עורך וכתב, ובאמת אפילו כתב הרבה הערות על המאמרים השונים שהודפסו שם. יש לו למשל ויכוח מפורסם עם הרב זבין, שחלק ממנו נתפס בספרו של הרב זבין לאור הלכה, שיש מכתבים מהרב ישראלי שהוא התווכח עם הרב זבין, והרב זבין אף השיב לו. הספרים שהודפסו מהרב ישראלי, היה ספר ראשון שאני מכיר, ספר ארץ חמדה. הכולל, המכון ארץ חמדה, זה אותו השם, ארץ חמדה. והספר הזה הרבה ממנו עוסק בחקלאות, במצוות תלויות בארץ, ואף שם יש מאמר חשוב על עצם הקמת המדינה, ועל עצם חגיגת יום עצמאות, שהוא מזכיר שם בדרך אגב. הוא חיבר ספרים בשם עמוד הימיני, שיש בו מחקרים בענייני מדינה ושוטים במקצועות שונות בתורה. יש לו שני כרכים, חוות בנימין, שגם הוא עוסק בענייני מצוות תתויות בארץ, עניין פסקי דין, הלכות מדינה. ספר נוסף של עושה פסקי דין גם יצא לאור. אנחנו נעסוק בעיקר במאמרים שהודפסו בעמוד הימני ובחוות בנימין. מבחינה מסוימת, הספרים הם יותר בירורי הלכה מאשר שאלות ותשובות. אמנם בירורי הלכה שקשורים למדינה ושאלות חדשות שעמדו על הפרק במאה ה-20, אבל מעט תשובות קלאסיות שפנו אליו, שאלו אותו והוא השיב, לא, הספר לא נכתב בצורה כזאת. בכל אופן, אנחנו כן נעסוק בשאלה הראשונה שמופיע כשאלה שהופנתה אליו. בעמוד הימיני, סימן חף ב', שאלו אותו ממדריכים של תנועות נוער דתיות בארצות הברית. אני מתאר לעצמי שבני עקיבא היה מהתנועות, אולי התנועה שעסקה בשאלה הזאת. והשאלה הייתה, הרי המדריכים מכוונים את התלמידים שלהם לעלות לארץ. אין כאן תאריך מתי התשובה נכתבה, אבל סביר להניח שהתשובה נכתבה בשנים 1950-1960. יש דיון על כך בתורה והמדינה, אז כנראה שזה באותם השנים. והם שאלו אותו, הרי ההורים מתנגדים. ההורים לא רוצים שהילדים שלהם יעלו לארץ. ואז הייתה שאלה, אם מותר למדריכים לחנך תלמידים לעלות לארץ בניגוד לרצוניהם, לרצון ההורים, ומילא אולי יש פגיעה במצוות כיבוד אב, והאם מותרים המדריכים להטיף לעלות לארץ. קודם כל הרב ישראל עידן, בעצם שאלה שהיא לכאורה די פשוטה, שאם הורים אומרים לבנים לא לקיים מצווה, מורים להם בניגוד להלכה, אז לא צריכים לשמוע להורים, והרי העלייה לארץ היא מצווה גדולה מאוד לפי שיטת הרמב"ן, שהיא מצווה דאורייתא, ולא רק מצווה דאורייתא, מצווה חשובה כל כך ששקולה כנגד כל המצוות. ואומר הרב ישראלי, גם לדעת הרמב"ם שלא מנע את המצווה הזאת במניין המצוות, בוודאי שיש כאן לכל הפחות מצווה דרבנן. הרי גם לפי הרמב"ם יישוב ארץ ישראל דוחה איסור שבות בשבת. כנראה שיש מצווה לכל הפחות מדרבנן ביישוב הארץ, ולכן ודאי אם ההורים אומרים לו לא לעלות לארץ, אז זה בניגוד לרצון ההורים. אבל הרב ישראלי דן בזה ברעיון מאוד מעניין. הוא אומר שהוא כבר, הוא מצטט את עצמו, שבספר ארץ חמדה הוא הזכיר את דברי הרשבש ודברי אמיר צדקה, שהם פסקו שאם אינו מוצא מחייתו בארץ ישראל, לא חייבתו תורה בישיבת ארץ ישראל. ובציטוט הוא מצטט, כי אין זו ישיבה כלל, אלא במקום שימצא או ימצא מזון ומדור. פירושו שבן אדם שאין לו תנאים מינימליים, שהוא לא ירגיש נוח, אינו מצווה לעלות לארץ. הוא אומר, זה לא נקרא ישיבת ארץ ישראל. אמנם ישיבת ארץ ישראל היא מצווה חשובה מאוד, ואם הורים אומרים לך לא לעלות לארץ, הרי זה מבטל מצוות עשה. אבל הוא טוען שישיבת ארץ ישראל היא צריכה להיות בתנאים נוחים, בתנאי שאתה לא מצטער. בן אדם שיצטער בזמן שעולה לארץ, אינו חייב. זה לא נקרא ישיבת ארץ ישראל בכלל. ולכן, הוא אומר, אנשים יתקשו בעלייה, בגלל שהם מרגישים שמזניחים את ההורים שלהם, אז הוא אומר, זה לא נקרא מצוות יישוב ארץ ישראל. ולכן, הוא לא חושב שיש חיוב לעלות לארץ. אמנם הדיון שהוא באמת הזכיר, זה היה דיון בקשר למי שכבר נמצא בארץ, אם הוא יכול לעזוב את ארץ ישראל. כאן השאלה היא קצת שונה. מדובר באחד שנמצא בחוץ לארץ ורוצה לעלות. אז הוא מביא דיון נוסף, שיש עוד צדדים, גם כאן וגם לכאן. הוא אומר, כל הדיון כאן שהזכרנו שאולי זה לא נוח אם הוא יעלה לארץ בניגוד לרצון ההורים וכולי, זה בזמן שיש באמת מצוות כיבוד אב. ומתי יש מצוות כיבוד אב? בזמן שההורים צריכים את הבנים שם. בקשום שיש הבדל בעיקר מצוות כיבוד אב, אם הילד עוסק בפועל בכיבוד, בכבוד, בכבודם. הרי הגמרא במסכת קידושין מזכירה שההגדרה של מצוות כיבוד אב זה מאכילו, משקהו, מאכילהו, משקהו, מכניסו, מוציאו, פירושו שהוא עושה לו שירות אישית, שההורים זקוקים לעזרה מצד הילדים. ואז צריכים לדבר על כיבוד אב ואם. אבל הרי בדרך כלל מדובר בהורים שלא זקוקים להורים, פשוט לא רוצים שהילדים יעלו לארץ. הרי שם הסיפור שונה. עוד אומר הרב ישראלי, שיש עניין לדבר על מצווה בניגוד לרצון הורים וכדומה. אבל כאן הוא אומר, המצווה של עלייה והחזות בארץ, זה לא רק עניין אישי של אותו עולה חדש. הרי הרב שאול ישראלי טוען שיש בזה משום הגברת כוח העם היושב בציון. ומהווה גם הרתעה כלפי האויבים מבחוץ. גם כוח הגנתי ממש בבוא שעת מבחן. והרב מוסיף, ואם העולה הוא שומר תורה ומצוות, הרי הוא מגביר את כוח הציבור הדתי הנאמן לקודשי השם, וזה יש לו ערך גדול לריבוי זכות העם היושב כאן ולקרב הגאולה. אמנם הרב ישראל אומר שכל הדברים האלה זקוקים עוד לבירור. בשורה התחתונה, הרב פסק, אם באמת אין הנאה לאביו אלא שזה רצונו, ייתכן שיש מחלוקת אם יש באמת מצוות כיבוד כלל או לא. אבל המסקנה הסופית, מי שנמצא ליד הוריו בחוץ לארץ, והוא מטפל במסייע ידם, אין עליו מצווה לעלות לארץ. וזה לא משנה אם ההורים אומרים לו לעלות או לא לעלות. מצוות כיבוד ההורים היא לטפל בהורים הזקוקים לעזרה שלהם. אבל, אם מדובר באחד שאינו משרת את אביו, וההורים לא זקוקים לו כרגע, אלא הם מתנגדים שיעלה לארץ, מאיזה סיבה שיש להם. אינו חייב לשמוע להם, ויש מצווה למדריכים להטיף לחניכים לעלות לארץ, בוודאי לא עוברים על שום איסור, אלא עד רבה. יש מצווה גדולה לסייע לאנשים לקיים מצווה גדולה של שיבת ארץ ישראל, ששקולה כנגד כל המצוות, ופסק, כמו שפסק הרמב"ן. נדמה לי שהתשובה הזאת התפרסמה בזמן שהייתי חניך בארצות הברית, וזה די התפרסם בין המדריכים בבני עקיבא, וזה מאוד חשוב לגבי היחס שלהם למצווה של יישוב ארץ ישראל והשיחות שהעבירו לתלמידים. שאלה שהיא לא עוסקת דווקא בהלכות מדינה, אבל היא שאלה חדשה שהרב ישראל נקד בה דעה חשובה, היא בניין השימוש ברמקול בשבת. אמנם התשובות כאלה נתפסו בספרים שונים, כמעט שאין פוסק חשוב במאה ה-20 שלא התייחס לשאלה חשובה זו על הצורך להשתמש ברמקול בשבת ומועד. הרב ישראלי אבל, בחוות בנימין כרך ראשון, סימן חבב, מביא קודם כל דיון אם זה נחשב אב שמילתא. אם זה נחשב עובדה דחול להשתמש ברמקול. הוא לא דן בקשר לדיבור לתוך רמקול, האם זה יהיה אסור בשבת? והוא אומר בגלל סיבה פשוטה. הרי כבר יש הרבה פוסקים בדורנו שכבר פסקו שמותר להשתמש במכשיר שמיעה בשבת. ומי שמדבר ואחד שומע בתוך מכשיר השמיעה, אומר הרב, זה לא שונה מאשר אחד שידבר לרמקול רגיל. ולכן הוא אומר שהשאלה הזאת, אני לא רוצה לדון בכלל, בגלל שיש הרבה פוסקים שיתירו. אבל הוא מדבר, נדמה לי, ברמקול שמופעל על ידי בטריות. כך נדמה לי, בתוך הקריאה בתשובה. אז הוא אומר, אם הקום הוא ערוך, והפתיחה כבר נמצאת, ואם אפילו אם שעון יסגור אותו יותר מאוחר, בצורה אוטומטית, ואין צורך שמעשה אדם, אז הוא חושב שאין כאן בעיה של חשד, אין כאן בעיה של אף שמילתא, וכמובן הוא אמר, הדיון שלנו בנוי על הנחה שבעצם הדיבור אין משום מקד פטיש. ואין כאן גזירה של אשמת קול, שכבר קיבלנו את הפסק, והוא מביא את רמי שפיינשטיין, והוא מביא חלק ד' סימן פה בעקבות משה, ותשובה של רב שלמה זלמן, שהם התירו את המכשירי שמיעה, מכונות שמיעה. ולכן, אם זה מותר, אז הרב ישראלי אמר שהוא רוצה במיוחד להתיר את הרמקול. בדרך כלל, אפילו אנשים שאמרו שאין כאן איסורים ממש, אבל הסתייגו מזה מאוד מאוד בגלל כל מיני סיבות וחששות. הרי ידוע שרמי שפיינשטיין אפילו אמר לא להשתמש ברמקול לקריאת המגילה, לכתחילה. והשאלה, אמנם משום סיבות אחרות, אבל הגישה להתנגד לדברים חדשים הייתה די מקובלת בין הרבה האחרונים. אומר הרב ישראלי, אני דווקא רוצה להתיר את השימוש, בגלל שנדמה לי שיש כאן הפצת התורה, ולהעסיק את הרבים בדברים שבקדושה, אחרת לא היו עוסקים בענייני קדושה, ולכן כוח דעתי רעדיף, אני רוצה לדון הלוך למעשה, להתיר את השימוש ברמקול בשבת. שאלה אחרת שעניינה אותי באופן מיוחד, הייתה שאלה בקשר למקומה של אישה בחופות. בדורנו יש כבר דיונים אם אישה יכולה ליטול חלק בעריכת חופה, אם זה להגיד ברכות מתחת לחופה, אם זה קריאת הכתובה וכדומה. כאן יש מסע ומתן ודיון בין חכמים שונים. הרב וולוורסקי מארצות הברית כתב מאמר שהופיע בעמודים ואחר כך התפרסם בבמות שונות, שהוא חשב שיש מקום להתיר שאישה תקבל ברכה, תברך אחד מברכת השבע ברכות בחתונה. והרב פרופסור נריה גוטל, ראש הסמינר לבנות באלקנה, האופנה, האורות באלקנה, הוא כתב מאמר באור המזרח, שהתנגד לדעות של הרב וולוורסקי, ורב גרשוני אף כתב על זה באחד מהספרים שלו, יש אומרים שזה היה אותו מכתב של הרב וולוורסקי, דומה למכתב של וולוורסקי, בכל אופן הדיון כבר קיים, אבל יש כבר לרב ישראלי איזו גישה חדשה שאני רוצה לשתף אתכם בה. הרב ישראלי בחוות בנימין, חלק בית, סימן פי, מביא קודם כל את המקור של השבע ברכות שאומרים מברכים בחופה, והוא קודם כל רוצה לחקור מי חייב בברכה הזאת, בברכה זו, האם החתן חייב או הציבור חייב. קודם כל הוא מביא את הגמרא במסכת קלה, שקלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. פירושו שהברכות הם מתירים את הקלה לחתן. והוא מביא את לשון הרמב״ם. נדמה לי אבל שיש איזה כאן שהיא טעות, או בדפוס שלי בספר של הרב ישראלי, או משהו אחר שאינני מבין בדיוק. הוא מצטט את לשון הרמב״ם פרק י' מלכות אישות, וכך הוא מצטט, המארסת האישה יברך ברכת חתנים. אמנם מי שיבדוק את הרמב״ם, ימצא שזה לא מה שכתוב ברמב״ם. כתוב המארסת האישה וברך ברכת חתנים, עדיין זה לא עושה חופה. ההבדל בין היוד לבין הוו הוא חשוב מאוד. לפי מה שהרב ישראלי כתב, זה המארסת האישה, לפי מה שנתפס לכל הפחות. המארסת האישה יברך ברכת חתנים. אבל מה שכתוב אצלנו, המברסת האישה וברך ברכת חתנים, אז עדיין הקלה אסורה. זה לא שהיא נשואה עדיין, עד שהיא תיכנס לחופה. בכל אופן, הרב ישראל נוקט כדבר פשוט, שהחתן חייב בשבע ברכות, אבל הוא אומר שגם המשתתפים בממד החופה, גם הם חייבים. אמנם אחד מוציא את כולם, והוא מצטט את הרמב״ם, צריך לברך ברכת החתנים בבית החתן, ולא פירש מי המברך, משמע שאין בזה הבדל, וכך ברמב״ם, בלכות ברכות, הוא אומר, בבית חתנים מברכים ברכת חתנים. משמע, שלא צריכים, שכולם צריכים לברך ברכת החתנים, לא שהחתן לבד. והוא דן בצורך של מניין לברכה זו. והוא מביא שלפי המקורות זה פשוט שצריכים מניין לברכה זו, היות שאישה לא מצטרפת למניין, אז הוא חושב פשוט שאישה לא יכולה להוציא את הציבור שחיה בברכה זו באחד מן השבע ברכות. אבל הוא אומר יותר מזה. הוא אומר שהחיוב לברך ברכת חתנים, החיוב של הציבור לברך ברכת חתנים, זה קשור למצווה של שמחת, לשמח את החתן. והוא אומר, יש מצווה לשמח את החתן על ידי ריקוד ושירה, אז גם הברכות שמברכים הם חלק מהמצווה. והוא מצטט את הפסוק שהגמרא מביאה, במקהלות ברכו אלוקים. מחדש הרב ישראלי, שמצווה זו לשמח חתן אינה מוטלת על הקלה. שהרי לא ייתכן שאישה חייבת, או יכולה אפילו, לצאת לפני החתן בריקוד בשירה, שהרי זה נגד דרכי הצניות. ממילא הוא אומר, כל החיוב של שמחה הוא אותו חיוב, גם הברכות וגם השירה והריקודים. ממילא אין חיוב על על הנשים, ולכן הן לא יכולות להציע את הגברים. רב ישראלי עמד על שאלה שלכאורה כל אחד שישמע את זה ישאל. אולי ניחא, אולי הנשים אינן מחויבות לשמח חתן, אבל מסתם הן כן חייבות לשמח את הכלה, אומר הרב ישראלי חידוש עצום. הוא אומר, אין בכלל מצווה לשמח את הכלה ישירות. המצווה העיקרית היא לשמח את החתן. אמנם על ידי שמחת החתן, אז הקלה תשמח, החתן חייב לשמח את הקלה. אם הוא שמח, הוא ישמח את הקלה. בגמרא כתוב כיצד מרקדים לפני הקלה. אני תמיד חשבתי שכאן יש עניין דווקא לרקוד לפני הקלה, לשמח את הקלה. ולכן אפילו חשבתי בזמן שיש היום מחיצות ונשים רוקדות עם האנשים, הקלה רוקדת עם אנשים, שאלתי באמת אם אנחנו הגברים באמת מקיימים את המצווה של משמח חתן וחלה בזמן שלא רוקדים לפני הקלה. נכון שבהרבה מהחתונות שלנו מכניסים את הקלה קצת עם החתן ואז הציבור רוקד, ואז חשבתי אולי זה המצווה העיקרית, לרקוד לפני החתן והקלה. הרב ישראל חולק על זה ואומר לא נכון. אין מצווה בכלל לשמח את הקלה. מה שכתוב כיצד מרקדים לפני הקלה, הגמרא מסבירה בהמשך. והגמרא אומרת שמצא בן אדם קנה סחורה בשוק, ישבחנה בעיניו או יגננה בעיניו. זאת אומרת שהגמרא משווה את החתן שקנה קלה בשוק, ועכשיו השאלה לשבח אותה, לגנות אותה, זה לפני החתן. אז בזמן שאומרים קלה וחסודה, אומרים את זה כששרים, ואומרים את זה לפני החתן, שיש מצווה לשמח את החתן, והוא ישמח את הקלה. החידוש הזה הוא גדול מאוד, לדעתי, שאין בכלל חיוב לשמח קלה, נשים אינן חייבות בכלל במצוות שמחת חתן וחלה, ממילא, הנשים לא יכולות לברך ברכת חתנים. אמרתי שיש דיונים רבים על זה, מי שמעוניין, בתחומים וו. יש מאמר על זה ועוד מקורות שהזכרתי לפני כן. לא דיברנו היום על פסקי מדינה, חוץ מאשר השאלה לעלות לארץ בניגוד לרצון ההורים, אבל יש כהנה וכהנה בספרים השונים, והזכרנו רק כמה שאלות שהזמן הספיק.